רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום רב, מאזינות ומאזינים, עם קובי מרדו ועם בני הנדל. יושב דוקטור אבי באומן, מרצה במרכז זיגמונד פרויד שבאוניברסיטה העברית, ובשלוחת לזלי קולג' שבנתניה. אנחנו הולכים לדבר על אגדות גרים, כחלון, לא כחלום, אבל נראה שיש גם בלבול מסוים בין חלון לבין חלום, אל הנפש, על פי יונג, ואיך פרויד היה מציג את זה. אתה, מאוד חשוב לך להתחיל דווקא בעניין הרוע.
הרוע, כן. כי האגדות בעצם, הדבר המרכזי שאנחנו נראה שהן עושות, זה שהן מפגישות את הילד, את המבוגר, את כל מי שחשוף לאגדה, מפגישות אותו עם העולם הרע, העולם האחר, המוסתר, האפל יותר, ולא היפה והבהיר והטוב שאנחנו רואים כלפי חוץ. ואנחנו נראה שזה התכנים של האגדות, וגם מבחינה פסיכולוגית אני אדבר על החשיבות של כל המפגש הזה עם הצד הרע של הדברים. גם עבור הילד המתפתח ורוכש כלים כדי להתמודד עם הרוע, אחר כך גם בחיים, גם כדי להפנים בצורה יותר שלמה את העולם סביבו ובעיקר את הדמויות האנושיות, שאם הוא יתפוס אותם רק בצד הטוב או רק בצד הרע, הוא לא יוכל להפנים אותם כמו שצריך. הוא צריך קודם כל להרגיש את הצד הטוב שלהם, ואחר כך גם להתוודע אל הצד הרע יותר. ואז ההפנמה שלו תהיה יותר טובה.
במה שאמרת במשפטים האלה, ביטאת את ראייתו של קארל גוסטב יונג?
מה שביטאתי כרגע זה בעצם הראייתה של כל הפסיכולוגיה המודרנית. גם פרויד היה מסכים עם זה, גם יונג חשב על זה, וגם כל התיאוריות של יחסי אובייקט ופסיכולוגיה של הסלף, שהם עכשיו התיאוריות הפופולריות בפסיכואנליזה, בפסיכולוגיה, היו מסכימים עם זה. שלשם הפנמה יש להתוודע ולבוא במגע ולהתמודד גם עם הצד הרע.
אז אם אני מבין אותך נכון, לפני שהילד או הילדה שומעים אגדות, הם בעצם חיים, זה נכון, בעולם שכולו טוב?
כביכול, לא רק אגדה מביאה את המפגש עם הרוע.
אלא?
קודם כל, הרבה פעמים במצבים יותר קשים, אז הילד נפגש עם הרוע בעל כורחו. ודרך אגב, מבחינה נפשית, זה עדיף שהילד בתחילת חייו יחוש יותר את הצד הטוב של החיים. של ההורים, של הסביבה, של הנסיבות, שהוא לא יהיה חשוף יותר מדי מהר לרוע.
כלומר, הדרך הנורמלית היא בכל זאת, שילד נולד, אז כולם עושים לו פוציניו מוציניו, הסבא והסבתא והאבא והאימא, ולא שמרביצים לו זפטות על ימין ועל שמאל. זה יכול לעזור לו להכיר את הרוע, אבל לא בשלב ההוא, נכון?
כן, אם זה מוקדם מדי, או עדיין לא נוצר הבסיס הטוב יותר, אז הוא יכול לפגוע בו. זה יכול לפגוע בצורה כזאת, שאז הוא יתפתח להיות אדם יותר פסימי, יותר דיכאוני, או יותר כועס, זועם, פחות, עם אמון בסיסי יותר נמוך. זה יכול לגרום לו להיות באמת, לחוות כל הזמן יותר את הצד הרע, שהוא נמצא, אבל הוא חווה אותו ביתר שאת, וגם משפיע עליו יותר חזק. זאת אומרת, גם עבורו הרוע יצא יותר מהר.
אוקיי, כי הוא חווה אותו לא בעיתו.
לא בעיתו.
עוד משהו רע יכול להיות, למשל, קקי בחיתול שלא החליפו לי בזמן והוא צורב. וזה קורה גם במשפחות הכי טובות, נכון?
נכון. החוויות שנותנות לו הרגשה שלילית או רעה או כואבת או איזשהו כאב, זה הכל חוויות שקשורות ברוע. בדרך כלל הילד חווה את זה בצורה חווייתית, אבל הוא לא, התפיסת העולם שלו בהתחלה היא הרבה יותר לשים דגש על הטוב, וגם ההורים שמים דגש על הטוב. עד כדי כך שאפילו לא נותנים כל כך מקום לרוע, גם לילד לבטא את הצד הרע שלו.
איך?
נגיד הוא כועס, הוא לא רוצה לעשות מה שאומרים
הוא
לו,
בוכה.
הוא בוכה, כל מיני דברים שהוא היה רוצה אולי להגיד או להתנהג בצורה רעה, אין לזה כל כך מקום.
אומרים לו לא יפה?
לא, ילד לא... טוב, ילד צריך להיות טוב, אוי איזה ילד טוב, מחזקים כל הזמן את הילד הטוב.
אוקיי.
והוא כל הזמן חושב שאמא היא טובה. הוא רוצה להאמין שאמא היא טובה, הוא רוצה רק לחוות את הצד הטוב של האמא וגם של האבא. אז כל הצד הרע נכנס ככה מתחת לשטיח, כמו שאומרים, או מאחורי הקלעים, וחי שם באיזושהי צורה פחות מודעת. כן? הוא כל הזמן נמצא שם. ואנחנו פה מדברים על זה שהילד חשוב שהוא כן יתוודע אל הצד הזה גם, שהצד הזה כן יקבל ביטוי, גם שחרור רגשי, גם תפיסה יותר נכונה של מה קורה סביבו.
מה זה שחרור רגשי? אתה משתמש...
נגיד שהילד שומע אגדה שבתוכה יש אנשים רעים, ואנשים הרעים האלה מקבלים אנשים, והוא, אז הוא גם משחרר בתוך עצמו רוע מסוים. הוא שמח שהמחשפה נשרפת.
וזה חשוב.
וזה מאוד חשוב. הוא חי את כל הדרך. הוא חי קודם כל את, את הפחדים ואת ההתרגשות.
לגבי עצמו.
לגבי עצמו.
מישהו מזדהה איתו.
כן, נגיד את הנטישה.
כן.
נגיד באנזל וגרייטל, כן, כן, אנחנו נדבר גם על האגדה הזאת בהמשך.
כן.
הוא חווה את, את הרוע של, של האימא, ואת הרצון שלה לגרש, ואת זה שהוא נטוש. וכל מה שהוא עובר במסע הזה, שני הילדים עוברים, ואז בסוף שמתגברים על המחשפה, אז הוא משחרר בתוך עצמו גם את הרוע של עצמו. כי כשהמחשפה נשרפת והוא צוהל, אז הוא גם מרשה לעצמו להיות אגרסיבי, רע, כן?
והוא מבחין ברוע, אתה מתאר את הרוע כאיזו ישות אחת, אבל האם יש הבדלה של רוע טוב ורוע רע? אתה מבין מה אני מתכוון? רוע שהוא לצידי, זאת אומרת, אם המחשפה נשרפת, אז אני משחרר רוע כנגד הרוע שהיא מבטאת. אז יש רוע טוב ויש רוע רע?
כאילו אתה אומר שיש רוע שהוא יותר מוצדק, זאת אומרת, יש לו יותר לגיטימציה, כי הייתה רעה, אז עכשיו מותר להיות לי רעה. כן, יש יותר קל לילד להוציא רוע כלפי דמות שהיא רעה,
כן.
מאשר להוציא את הרוע, נגיד, כלפי האימא שלו, שהיא נתפסת בעיניו כדמות טובה. שם אין מקום להוציא את הרוע, כי היא הרי טובה, והוא לא יכול.
אז לכן אתה אומר, זה נתיב טוב להוציא רוע שישנו שם מיני ובי, אבל אם הוא מוציא את זה באופן נורמלי, בין מרחאות, כלפי מישהי שצוירה כרעה מאוד.
נכון.
כרוע המוחד.
זאת האפשרות שלו להוציא ולשחרר, וזאת אומרת, לבוא במגע עם זה. וגם זה דמות אחרת, זה דמות רחוקה, זה לא האימא שלו, ואז הוא גם משחרר, והוא גם מתמודד עם הרוע, הוא גם מתגבר על הרוע, והוא עובר איזושהי חוויה מאוד חשובה עם העולם הזה של הרוע.
אנחנו נתחיל באגדות, אני לא יודע אם נתחיל בשיחה הזאת כבר באגדה מסוימת או לא, זה תלוי בך, אבל יש כמה דברים שהייתי רוצה לשאול אותך, ובזמנך ולפי הסדר שאתה תקבע, הייתי מאוד שמח לשמוע על סיפורי גרים כמבטאים את הפסיכולוגיה, על ההבדלה בין יונג ופרויד בעניין הזה, ומה שאמרת שהאגדה היא חלון לנפש.
כן, האגדות, בוא נדבר קודם על התפיסה היונגיאנית, שהוא יונג חשב שהאגדות, הצורה שהן נבנות והצורה שאספו אותן, שזה אגדות עם, שזה אגדות שהתגלגלו בתוך העם עצמו ולאט לאט אספו אותן. האחים גרים הרי הם רק אספו, הם לא חיברו את האגדות האלה. הם אספו וערכו.
ובחרו בין גרסאות?
ובחרו, כן, הם גם בחרו אגדות מסוימות כנראה יותר. אגב, האגדות האלה התגלגלו בכל אירופה, לא רק בגרמניה, רוב האגדות, זה לא רק גרמני.
זה צריך לזכור, כן? שהאגדות, אם מבטאות אכזריות, אז זה לא אכזריות גרמנית דווקא.
לאו דווקא, לא. זה בעצם אגדות שרובם מופיעות בכל מיני גרסאות בכל אירופה. הן מבטאות אכזריות, כי מן הסתם הן עוסקות ברוע, אז יותר...
היית אומר את זה כהכללה, האגדות עוסקות ברוע?
הן עוסקות בהתגברות על עולם, המעשיות האלה, האגדות האלה מהסוג שאנחנו נביא, הן עוסקות בעולם של איזשהו אירוע שצריך להתגבר עליו.
אוקיי.
כן, הגיבור צריך לעשות איזשהו מסע ולהתגבר על כל מיני דברים רעים שהוא נתקל בדרך. זה קצת דומה גם למיתולוגיה. גם במיתולוגיה הגיבורים הם עוברים איזשהו מסע ומתגברים. אולי כדאי להגיד גם קצת מה ההבדל בין המיתולוגיה.
לא, אתה היית בדרך ואני עצרתי אותך. אתה אמרת, לפי הראייה של יונג, האגדות האלה של גרין...
האגדות האלה שמתגלגלות, הן בעצם מבטאות הלכי נפש קולקטיביים. זאת אומרת שמשהו התפתח פה, שהוא אמר שזה כמו, שהאגדה או גם המיתוס, זה כמו חלום קולקטיבי. זאת אומרת, זה מין חלום שכל אחד יכול לחלום אותו, וזה מין חלום של כולם, במובן הזה שזה מבטא הלכי נפש שנאספו בתרבות האנושית. מבחינה הזאת, החלום הוא איזשהו סיפור עם תוכן ארכיטיפי, עם תוכן מאוד ראשוני, שהתגלגל בנפש הקולקטיבית של כולם. זאת אומרת, זה לא נפש אינדיבידואלית, זה נפש יותר קולקטיבית.
מה שקורה בנפש של האחד, קורה בנפש של האחר והאחר והאחר.
כן.
זה בעצם מין דבר אוניברסלי.
אוניברסלי. זה נפש אוניברסלית כזאת שבעצם מספרת את הסיפור שלה. מספרת את את ההתפתחות שלה, את ההתמודדות שלה עם רוע, את הדרך שלה להשתחרר מכל מיני כישופים, את התפיסות שלה. אבל זה באמת משהו קולקטיבי שכל אחד יכול להבין. ויונג חשב שהסיפורים הארכיטיפיים האלה, הם מבטאים את הלכי הנפש העמוקים ביותר בשכבה הקולקטיבית, הוא קרא לזה, הלא מודע הקולקטיבי. וכדי להבין על ההתפתחות הנפשית, אם אנחנו נציץ בחלון הזה, אנחנו נבין דברים מאוד בסיסיים בנפש האנושית. זה איזשהו חלון לראות, כי זה דבר שמתפתח. מהיווצרות של בעיה וההתגברות אליה, זה בעצם איזשהו מהלך או איזשהו מסע כזה שהוא משותף לכל הנפשות.
בניגוד לחלום?
בניגוד לחלום.
שהאחד חולם?
החלום שהאחד חולם זה המיתוס האישי שלו. והמיתוס הוא החלום הקולקטיבי, או האגדה זה החלום הקולקטיבי.
האגדה היא החלום הקולקטיבי, אומר יונג.
כן.
והחלום הוא המיתוס האישי. כן. יש לכל אחד מאיתנו מיתוס?
לכל אחד יש לו את המיתוס האישי שלו.
כמו שלכל אחד מאיתנו יש במידה מסוימת שפה משלו.
נכון.
יש מילים שהוא משתמש יותר.
נכון. אז המיתוס זה כל מיני דברים שקשורים לסיפור האישי שלי, וזה משתקף בתוך החלומות שלי. עכשיו, בניגוד לפרויד, שחשב שגם החלומות וגם האגדות וגם המיתוסים מבטאים משהו שהוא יותר כמו איזה משאלה, משאלה סמויה, שיש בתוכה בדרך כלל מיניות או תוקפנות או איזשהו דחף שלא יכול להשתחרר במודע, הוא יוצא דווקא בלילה, אז אותו דבר גם האגדה, היא בעצם מבטאת יותר איזשהם משאלות כמוסות, ולאו דווקא תהליכים נפשיים קולקטיביים שמהם אנחנו יכולים ללמוד על ההתפתחות האנושית.
אבל אין לכל האנשים משאלות כמוסות?
יש משאלות כמוסות, אבל הדבר הזה לא מבטא רק את המשאלה הכמוסה. אצל יונג זה מבטא משהו מעבר למשאלה.
אצל יונג זה מבטא לא רק משאלה כמוסה, ופרויד שם דגש על המשאלה הכמוסה, כביכול המשאלה הכמוסה היא המוקד, כן, של היא, כל אגדה.
בדיוק. המשאלה הכמוסה היא כביכול הדינמו, או ממנה יוצא האנרגיה שבונה את האגדה או את החלום. כן? המשאלה או הדחף שלא יכול לצאת, הוא בונה את זה.
אתה יכול לתת דוגמה של משאלה כמוסה כדי שנגיד נבין למה פרויד מתכוון כשהוא אומר בבסיסה של כל אגדה יש משאלה כמוסה?
נגיד, אם אנחנו מדברים על על האגדה של שלגיה, שהיא בעצם רוצה לסלק את הבת מהבית, והבת...
מי? האמא?
האמא החורגת. אז יש פה את הוא היה אומר שזאת המשאלה האדיפלית, כן, במקרה הזה זה כביכול בא מצד האמא, שהיא בעצם לא רוצה לתת מקום לילדה, מתוך האדיפליות, מתוך התחרות הסמויה שקיימת בנפש, והמשאלה היא פה להיפטר.
המשאלה האדיפלית, אתה אומר, היא פה לא של שלגיה, אלא האמא רוצה...
הוא היה אומר שהאגדה מבטאת גם את המשאלה של שגיאה, כי בסופו של דבר האמא מתה בסוף.
נכון.
אז בעצם דרך לשמוע את האגדה, מה שהילד מקבל, הוא נתחבר למשאלה הכמוסה של הילד, כי פרויד עסק בעיקר במשאלות הכמוסות של הילד, המשאלות הכמוסות של ההורים, הוא לא, פחות עסק.
הוא הזניח.
וזה גם כן שאלה למה.
אוקיי.
אבל האגדה תבטא את המשאלה הכמוסה של הילד, בסופו של דבר, של הבת בעיקר באגדה הזאת, להיפטר מהדמות של האם.
הרעה.
בגלל התחרות האידיפלית.
הרעה, ואנחנו עוד בסדרה הזאת נדבר על זה, איך זה יכול להיות, למה היא בעצם חורגת. עשו אותה חורגת מכיוון שזה נותן אפשרות להתייחס אל האמא כאל דבר רע.
בדיוק.
נכון?
אנחנו נראה שהאגדה באמת מפצלת בין האמא הרעה והאמא הטובה, שהאמא הרעה בדרך כלל זה האמא החורגת, והיא הופכת לזקנה, והיא הופכת למכשפה. היא עוברת כל מיני גלגולים של רוע, לעומת האמא הטובה שבדרך כלל היא מתה. כאילו הגן העדן העבוד הזה עם האמא הטובה נגמר, ומתחיל התקופה הרעה. אז אני שוב רוצה להדגיש שאצל גישה אחת אומרת זה לאו דווקא משאלה, זה הרבה יותר מורכב, והנפש באופן ספונטני יצרה את האגדות שמבטאות את המסע הזה של הנפש, את ההתפתחות או את ההתמודדות עם הרוע, לעומת הגישה של פרויד שהיא באמת אומרת יש פה משאלה, והילד בעצם מתחבר למשאלה, וזה הסיפוק שלו בזה שהוא שומע את האגדה. כן?
הוא מקבל דרך האגדה סיפוק למשאלה שיש לו, והוא לא יכול להגשים אותה בחייו כי זה לא יפה?
כי זה בלתי אפשרי, כי זה לא יפה, כן, בעיקר בגלל מצפון, בגלל איסור. עכשיו, זה יכול להיות מקרה פרטי מסוים, שיש גם משאלה מסוימת בתוך האגדה, אבל אנחנו נראה שהדינמו או מה שיוצר את האגדה, זה משהו הרבה יותר רחב. כאילו, הנפש מספרת על עצמה יותר מאשר רוצה למלא איזשהו משאלה כמוסה.
אתה אומר מפי יונג.
כן.
אוקיי. עכשיו, עוד שאלה על שני הג'נטלמנים האלה, יונג ופרויד. אני לא יכול להשתחרר מן הידיעה שפרויד יהודי ויונג, מה הוא, שוויצרי, גרמני?
שוויצרי.
שוויצרי. דובר גרמנית.
כן. מאוד מעורה גם בתרבות הגרמנית.
מאוד מעורה.
זה שניהם אגב, אבל...
שניהם, נכון, גם פרויד לא התרחק מן התרבות הגרמנית. יש טעם לדבר על ההתייחסויות השונות של שני הפסיכולוגים, של שני מייסדי פסיכואנליטיקאים האלה אל העולם, בעקבות המוצא השונה שלהם?
אני מניח שיש הרבה דברים שאני לא חושב עליהם כרגע, אבל בוודאי יש, אם אני בא מגישה יונגיאנית, בוודאי יש השפעה, כי יונג חושב שבתוך הנפש בא לידי ביטוי גם התרבות, הדת, המוצא, הכל מה שאדם, כל השורשים או המקור של האדם. אז הוא היה אומר בוודאי שמי שבא מתרבות יהודית, אז הנפש שלו בנויה במידה מסוימת עם הפן היהודי המסוים הזה.
והוא היה גם בעד זה, נכון?
כן.
לטפח את זה.
לטפח את זה ולמצוא את זה ולהתמודד עם זה ולעסוק בזה. פרויד היה אומר, אין לזה משמעות.
לתרבות אין משמעות?
אם אתה יהודי או לא יהודי, מבחינת המבנה הנפש שלך אין לזה משמעות.
כן.
העניין התרבותי הוא פחות העסיק אותו במרכיבים האלה. הוא לא דיבר על זה, הוא לא עסק בזה, והוא גם לא רצה להיכנס לכל העומק של הנפש הקולקטיבית. הוא אמר ליונג באיזשהו מקום, בוא לא ניכנס לתוך הבוץ הגדול הזה, זה יותר מדי. ויש כל מיני דברים שאפשר לדבר עליהם, איך ההשפעה של היהדות, עובדת היותו של פרויד יהודי, איך זה השפיע על התיאוריה שלו, אבל לדעתי זה מורכב, זה לא דבר כל כך פשוט.
וזה לא נושא דיוננו.
לא, לא. לא, הייתי אומר שיונג באופן יותר מכוון התחבר לתרבות עצמה, למיתוסים, לאגדות, לתרבות כחלק מהנפש. כן? אצל פרויד זה היה יותר אילוסטרציה לדברים, הוא פחות התחבר לזה כחלק מהנפש. הוא הוציא מזה דברים, אמר, תסביר לך, אידיפלי נגיד מופיע במיתולוגיה. זה הבדל.
הוא התעסק עם אגדות עם?
עם אגדות עם לא, עם מיתוסים במידה מסוימת.
לכן יש אצלו אדיפוס.
בעיקר עם המיתוס האדיפלי שנורא התחבר לו לתיאוריה שלו, ומתוך זה הוא הוציא באמת את הדבר המרכזי בתיאוריה שלו, אבל הוא לא ראה את התרבות כולה עם המיתוסים, עם האגדות, עם האומנות, כחלק מאיזושהי נפש קולקטיבית. לא היה לו את הרעיון הזה.
כויטרינה. כן. נשתמש בה. כי ויטרינה היא חלון.
גם אם אתה מנתח יצירת אומנות אצלו, אתה תחפש אצל פרויד, אתה תחפש את המשאלות או את הדחפים המודחקים בתוך האומנות.
של האומן.
של האומן עצמו.
לא של התרבות שהולידה אותו.
לא, ולא של הארכיטיפים שישנם שם, ולא מה זה מבטא מבחינת הנפש.
אז אלא... הוא היה יותר אינדיבידואליסטן, היית אומר?
לא בדיוק. הוא אהב לעשות את מה שהיונגיאנים אוהבים להגיד, את הרדוקציה של כל דבר לדחפים המוסתרים, למשאלות המוסתרות. ולחפש את זה. איפה פה המיניות? איך בתוך היצירה הזאת יש עידון או סובלימציה של המיניות?
זה פרויד.
כן.
ויונג אומר, מה שאנחנו רואים באגדות, מה שאנחנו רואים במיתוסים, נכון?
וגם באומנות.
וגם באומנות, זה בעצם החצנה של יסודות
של הנפש הקולקטיבית.
מורכבים ועם יחסים ביניהם של הנפש שכל אחד מאיתנו הוא טיפה ממנה.
נכון.
ניסחתי נכון?
כן, ניסחת נכון. והוא ידבר בשפה שלו. ומה שהוא יוצא מתוך הנפש הזאת זה כבר יהיה תלוי באינדיבידואליות שלו.
מי זה הוא?
האומן.
האומן.
האדם האינדיבידואלי.
כלומר, כל אחד לפי יכולת הניסוח וההשכלה שלו וגם הנטיות האינדיבידואליות והתסביכים שלו, יוציאו מן הנפש הקולקטיבית דברים על פי דרכו.
בדיוק.
אבל זה אותה נפש קולקטיבית, כביכול אנחנו איים באותו אוקיינוס.
נכון.
טוב, אנחנו מסיימים בזה מין שיחת הקדמה לשיחותינו. בכל שיחה אנחנו נרצה להתמקד באגדה מסוימת. איך אתה מציע שנעשה בפעם הבאה? על איזה אגדה נלך?
אנחנו נדבר אולי על האגדה שעוסקת בניסיון כאילו להכחיש את הרוע, ודרך האגדה הזאת נראה את החשיבות שלו, של הרוע, בהתמודדות של הילד, של המתבגר, וכמה הוא יכול לרכוש כלים דרך ההתמודדות עם הרוע כדי לצאת לחיים, או כמה הוא סובל כשאין לו את היכולת לצאת לחיים בגלל חוסר המפגש המספיק עם הצד הזה.
אז אנחנו נעסוק באגדה שמכחישה את קיומו של הרוע. אין רע.
אין רע.
אין רע. סדרת שיחות, שזאת הראשונה בהן, עם דוקטור אבי באומן, מרצה במרכז זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית ובשלוחת לזלי קולג' בנתניה. קובי מרדו, טכנאי השידור, אני בני הנדל, שלום רב.